אוקיי רבותיי, בוא נתחיל. הגענו לנושא של חיוב ושלילה במעמד זה של רב עמיאל בקשר לירושה, בקשר לחלוקת שותפים, בקשר לגר שמת, מים נכסיו, אין לו יורשים, האם הנכסים הם הפקר. למשל, יש לגר בעלות על עבד. עכשיו הגר הולך לעולמו ואין לו יורשים. אז מה הדין של העבד? על זה יש מחלוקת תנאים במסכת קידושין דף חוף גימול אומר א', לדעת חכמים העבד זוכה בעצמו, לדעת אבא שול העבד הוא הפקר וכל הקודם וזוכה בו הוא שלו. אז אם כן, אנחנו רוצים לעיין פה בעמוד צדי ט' ביסוד המחלוקת. הפלוט הזאת במה נחלקו? אז רב עמיאל טוען שזה הכל תלוי בשלילה, דבר שלילי או דבר חיובי. כלומר, מה קורה באותה שעה שהגר מת? האם אני רואה פה שיש כאן הקנאה להפקר, וזה נחשב לדבר חיובי, כך הבין אבא שול, או דילמה אין כאן דבר חיובי, אלא שהגר במיטתו הוא משולל בעלות, אין לו אפשרות עדיין לשמור על בעלותו, ולכן העבד מצידו יכול לזכות בעצמו. אז אם כן יוצא ככה, לדעת אבא שול, המיטה של הביילים, במקרה הזה של הגר, והירושה שיוצאת כתוצאה מהמיטה שלו, היא מקנה להפקר, והקנאה להפקר נחשבת לדבר חיובי, כאשר על ידי הירושה העבד הופך להיות ממון של הפקר, ולכן כל הקודם זוכה. בניגוד לכך, סוברים חכמים שאין כאן הקנאה חיובית, הרי ירושה אינה הקנאה חיובית, כי אין כאן שום מייסה קניין. וזה אולי נוגע לדרך אגב למה שדיברנו, אם יש קניין בלי קניין. על כל פנים, מה יוצא לפי חכמים על ידי המיטה והירושה? פשוט קנייניו של הביילים, המוריש, הסתלקו מפה. זה נקרא שלילה. אבל אם כך הדבר, אז מה מונע מהעבד לזכות בעצמו? הוא לא נקנה להפקר, אין כאן דבר חיובי, אלא רק שלילת הבעלות של הגר במקרה הזה. ואם כן, אם אני שולל את הבעלות של הגר, ממילא יכול הגר לזכות בעצמו. אז מה שיוצא מפה הוא שהקטע הזה לגבי קידוש דף חוף גימול וגר שמת והניח עבד, אם העבד זוכה בעצמו או העבד הוא הפקר וכל הקודם זוכה, הוא בעצם המשך למה שהוא דיבר מקודם, שהוא רצה לחלק בין הקנאה לבין מכילה, שבהקנאה אני צריך מעשה קניין, משום שאני צריך להכניס את החפץ לרשותו של אחר, והכנסת החפץ לרשותו של אחר, דיינו לרשות הלוקח, היא נחשבת לדבר חיובי, וליצור דבר חיובי אני צריך הרבה כוח, הרבה אנרגיה, ולכן החיובי, הצד החיובי פה מחייב שיהיה מעשה קניין. מה שאין כן, כמו שדיברנו אתמול לגבי מכילה בחוב, המלווה אינו מקנה את החוב ללווה, אלא יש למלווה זכויות בחוב והוא מסלק את עצמו מאותם זכויות. זה נחשב לשלילה, ולצורך שלילה אני לא צריך אותו כוח ואותו אנרגיה כמו שאני צריך לחדש משהו ולהקנות משהו, כי בעצם מכילה איננה אלא סילוק. סילוק זה עניין שלילי, ואינו דורש מעשה קניין. הוא הדין כאן. איך אנחנו מגדירים את הירושה בשעת מיטתו של הגר? האם אני רואה אותו כסילוק, או אני רואה אותו כהקנאה? אם אני רואה אותו כסילוק, הכוונה היא שהבעלים, דהיינו הגר, מסלק את קניינו. אין כאן אלא דבר שלילי בלבד. בשביל זה אין כוח לחדש חידוש של תורת הפקר, אם כן העבד לא הופך להיות הפקר, אלא העבד עכשיו יכול לזכות בעצמו. מה שאין כן עלי ודאב שול, בכוחה של ירושה לעשות הקנאה, במקרה הזה הקנאה להפקר, והוא דבר חיובי, ולעשות דבר חיובי מספיק לפי אבא שול, שהוא מקנה להפקר. ויש כאן הקנאה חיובית להפקר, כאשר העבד לא יכול לזכות לעצמו, כי מישהו הקדים אותו וזכה בו. אבל כפי שדיברנו אתמול, אני לא יודע אם אנחנו צריכים להגיע לכל העניינים האלו של חיובי ושלילי, אלא אולי יש להבדיל בין סילוק לבין קניין. בסילוק אני לא צריך ואני לא יכול להוות מעשה קניין, מה שאין כן, אז מה פועל הסילוק? הסילוק רק מסיר את מה שיש לו. אינני יודע אם אני צריך להגיע לכך שהוא שלילי, אבל רב עמיאל טוען שמה זה סילוק? סילוק זה הכוונה היא שהוא מסלק את עצמו, מנתק את הקשר שלו לחפץ. זה גופה נחשב לדבר שלילי, ולכן סילוק לא בוי קניין. אבל מצד שני, אם אני בקלות יכול להפעיל ולהשיג את הסילוק, אבל מידר כי זה סילוק, כוחו הוא מוגבל, הוא לא יכול לעשות הקנאה, בשביל זה אני צריך מעשה קניין. ולכן שיטת החכמים שבמיטת הגר אין פועל הסילוק. אם אין פועל הסילוק, בסדר, אני לא צריך מעשה קניין, אבל מאידך אין כאן הקנאה למישהו, דהיינו אין כאן הקנאה להפקר.
Your underlying assumption here, which you keep referring to, is that hefker is a stand-in for an ownership. I can own something, hefker can own something. Isn't hefker itself
the absence of ownership?
The absence of ownership.
טוב, על זה יש מאמר בספר של רוגצ'ופי. אז תשמור על זה. בינתיים אתה צודק ב-100%, אנחנו נוקטים שהפקר הוא קניין. הפקר הוא לא היעדר בעלות, אלא שיש זכויות לכל העולם כולו. אבל על זה יהיה לנו בעזרת השם נושא בפני עצמו לגבי חיוב ושלילה בהפקר.
Public ownership.
זה היה?
Public ownership.
Public ownership, יפה. עכשיו אנחנו מגיעים לסוגיה בגיטין דף עין הים רב. מדובר באדם שקידש אישה והיא התנתה תנאי. מה היה התנאי של האישה? היא אמרה, תן לי מונה והקדש אני לך. עכשיו הוא הבעל המקדש רוצה לתת לה את המונה, והיא לא מעוניינת לקבל את המונה. זה נקרא בלשון הש"ס נתינה בעל כורחו, ונחלקו האם נתינה בעל כורחו שמי נתינה או לא שמי נתינה. הגמרא נותנת עוד דוגמה. אדם מגרש את אשתו ואומר תנאי, הרי זה גיתך על מנת שתתני לי 200 זוז. בניגוד למקרה הקודם, כאשר האישה מתקדשת היא התנה את התנאי, כאן המגרש מתנה את התנאי, אבל קיום התנאי הוא תלוי במעשה של האישה המתגרשת, שהיא תיתן 200 זוז. מה יהיה אם הבעל לא מוכן לקבל את ה-200 זוז, והיא זורקת את הנתינה הזאת בעל כורחו, האם שמי נתינה או לאו שמי נתינה? אז רב עמיאל פה רוצה לחלק בין שלושה מקרים. א', פריאת בעל חוב, אם הלווה רוצה לפרוע את החוב שהוא חייב למלווה, והמלווה לא מוכן לקבל את הכסף, את הפירעון. שם אומר רב עמיאל, כולם לא פליגי, שנתינה בעל כוחה לאו שמי, סליחה, שמי נתינה. ולכן יכול הלווה לזרוק את הכסף לתוך רשותו, לתוך הצירו של המלווה, ובזה גמר העסק, נגמר העסק, ויש כאן פירעון חוב. עכשיו יש לו עוד מקרה מצד השני, שוודאי לכולי אלמא פשיטא נתינה בעל כורחה, לאו שני נתינה, במקרה של קידושין. אדם, היא אמרה לאדם, על מנת תתקדשי, אני אתקדש לך על מנת שתיתן לי 200 זוז או מונה, לא משנה, ואקדש אני לך, באופן זה כולי אלמא לא פליגי שנתינה בעל כורחה לאו שמי נתינה. במה נפלגו? במקרה של הרי זה גיתך על מנת שתתני לי 200 זוז. האם היא יכולה לקיים את התנאי של נתינה בעל כוחו של המגרש? על זה יש מחלוקת. אומר רב עמיאל שבעצם זה קורה ככה, זה יוצא ככה. בנוגע לפירעון חוב, הרי יש כאן רק שלילה. מהי השלילה הזאת? כדי שהלווה יפקיע מעצמו את החובה, את השיבוד שהוא משובד למלווה, עליו לפרוע את החוב. כאן, כיוון שזה רק שלילה, אז אני לא צריך, אני לא זקוק ליותר מהמינימום של כוח. המינימום של כוח הוא לתת אפילו בעל כוחו של המלווה. כך אומר רב עמיאל. עכשיו, מאידך גיסא, יש לנו דבר שהוא חיובי לגמרי. אם הוא מקדש אותה על מנת שהיא תקבל ממנו 200 זוז, והיא לא מוכנה לקבל 200 זוז, כאן הנתינה צריכה לפעול בחיוב חלות שם אישוס, חלות שם קידושין. בזה כולם מודי שנתינה בעל כורחה לאו שמי נתינה. מה המחלוקת? המחלוקת היא אם הנתינה לא פועלת שלילי, דהיינו סילוק והפקעת השיבוד, לא בצורה חיובית להוות חלות שם קידושין, אלא לקיום התנאי. דהיינו, יש שני מעשים. יש מעשה אחד של יצירת החלות בשעה שהוא מעביר לאישה את הגט, ויש מעשה שני כדי שהגט הזה יתקיים. זאת אומרת, כדי לקיים את הגט היא צריכה לקיים את התנאי. המעשה של נתינת 200 זוז למגרש מצד האישה הוא מעשה שהוא ביני וביני, הוא במצב של אמצע בין שתי קצוות. למה? כי מצד אחד אפשר אולי לומר שהמעשה הוא מניעת שלילה, דהיינו היא לא רוצה שהגט יתבטל, אבל מאידוך יש כאן צד חיובי, כי הרי היא נותנת 200 זוז לבעל, ועל ידי זה מקיימת ומכשירה את הגט. אז אם כן, כאן אין הנתינה גופה מקיימת את הגט, דהיינו נתינת 200 זוז, כי יש כאן שתי נתינות, יש נתינת גט, ויש גם בתוספת לכך נתינת 200 זוז, כדי לקיים את התנאי. אז אם היה מדובר בנתינת גט, זה דבר חיובי, כי הנתינה של הגט היא זאת שיוצרת את הגרש. אבל קיום התנאי בזה שהיא נותנת 200 זוז לבעל המגרש, דהיינו נתינה השנייה, היא איננה מקיימת את הגט, אז אין פה דבר חיובי. אבל מאידך, על ידי קיום התנאי מתקיים הגט. אז אמנם לא באופן ישיר, אלא באופן עקיף, המעשה שלה בנתינת 200 זוז לבעל הוא מעשה שמקיים את הגרשין. אז איך אני רואה פה את המצב הביניים האלו, שמצד אחד הוא לא מעשה שיוצר את החלות, אז אי אפשר לומר שהוא חיובי, אבל מאידך גיסא, אילולא המעשה הזה אין כאן קיום לגט וקיום הגרשין, אז מצד זה יש כאן עניין חיובי להוות גרשין על ידי קיום התנאי. אומר רב עמיאל, על המצב האמצעי הזה שהוא ביני וביני, יש מחלוקת עם נתינה בעל כורחו שמי נתינה. איך אני רואה את הנתינה של האישה ב-200 זוז למגרש? בעל כורחו של המגרש הוא לא רוצה לקבל את הנתינה הזאת. האם יש לומר נתינה בעל כורחו שמי נתינה, כי זה מאוד דומה ללווה שמחזיר את הפירעון למלווה afilu bal korcho shel hamalve mishum she'ein kan el inyan shlili lafkia et hashibud ve tachov v'gam kan ein kan inyan chiyuvi kashe b'diyuk ladat mahu inyan ha-shlili po ulai mitkaven lomar shlilat bitul haget eineni yodea aval bevadai ein po inyan chiyuvi ki hanetina shel 200 zuz eina yotzeret et haget haget chal al yedei hanetina shel habaal. אבל מידוק יש כיוון שבסופו של דבר אי אפשר לקיים את הגרשן אלא על ידי הנתינה הזאת, כי הנתינה הזאת מהווה קיום התנאי, אז ממילא יש כאן צד חיובי, אז הוא באמצע בין שתי הקצוות. ובחי גבנו אני לא יודע איך להגדיר ואיפה לסווג את הרי זה גיתך על מנת שתתני ל-200 זוז, האם זה דומה לפירעון חוב של הלווה ונסינה בעל כוחשמי נסינה, או שזה דומה לקידושין תני לי, תתן לי מונה וקרי שאני לך, שזה ודאי נתינה בעל כוחה לאו שמי נתינה, משום שזה עניין חיובי. כאן יש מין תרבובת כזאת, מין בין השמשות, שהוא לא בדיוק יום ולא בדיוק לילה, ולכן נחלקו מה יעדים מנתינה בעל כוחה. אז נדמה לי שאפשר לסכם את מה שרב עמיאל אומר ככה, רשמתי לעצמי על הצד, חלות המעשה נעשה, דהיינו מוכשר, על ידי קיום התנאי, אבל זה צוגה של מאליה, דהיינו לא המעשה גופה של נתינת 200 זוז הוא שיוצר את הגט, אלא ממילא כתוצאה מנתינת 200 זוז הגט נוצר וחל על ידי נתינת הגט. אם כן יוצא ככה שהאם אני רואה את נתינת 200 זוז כהימנעות או היעדר של ביטול התנאי, או שאני רואה את הנתינה כמעשה שמקיים את התנאי. אם אני רואה שהוא רק, אם אני מגדיר את הנתינה כהיעדר של ביטול התנאי, אז זה שייך לאיזה צעד? שלילי. אבל אם אני אומר שהוא עניין חיובי משום שהוא מקיים את התנאי, אז אני אומר נתינה בעל כוחה לאו שמי נתינה. רציתי להעיר הערה אחת, ייתכן שהדין של תן לי מונה וקרי שאני לך, שאם היא נותנת, אם הוא נותן לה סליחת המונה בעל כוחה לאו שמי נתינה, ייתכן שזה דין בדעס קידושין. הרי בנוגע לקידושין יש שתי הלכות של דעת, יש דעס המקדש ודעס המסקדשס. אז ייתכן שבתנאי הזה שהיא אומרת תן לי מונה וקרי שאני לך, ייתכן שהיא מתכוונת לומר שאין לי דעת להתקדש לך, אלא בשעה שאתה תיתן לי 200 זוז. כרגע היא לא מעוניינת בקידושין, והיא אומרת, אני מסרבת לקבל את הקידושין, את ה-200 זוז. אז ייתכן שזה לא בגדר תנאי, אלא זה רק בגדר גילוי מילסה, גילוי דעס, שהיא שומרת על דעתה להתקדש עד שהיא תקבל את הכסף הזה, אבל בשעה שהיא מקבלת את הכסף, אז הדעת שלה נקבעה וחלה. אם כן ייתכן שהדין של בעל כורחה כאן הוא דין בקידושין עצמה, שאישה לא מתקדשת בעל כורחה, ו... על אף שלכתחילה היא התרצתה לקידושין, אבל עדיין הרצון שלה והדעת שלה לא נקבעה באופן סופי עד שהיא תקבל את הכסף. אז אם היא לא מעוניינת לקבל את הכסף, אז פוקד דעס.
No process was put into effect at all.
אולי, ייתכן.
Nothing happened. When she says that, nothing starts.
היא רק מגלה דעתה שאם הוא ייתן לה 200 זוז והיא תשמח על כך והיא תקבל את ה-200 זוז, אז למפרע הקידושין חלים על ידי הפרוטה שהוא נתן לה לקידושין. עכשיו בנוגע לגט,
so there is a פרוטה in the beginning.
כן, ודאי. לא, פה מדובר בקיום תנאי. אבל אני אומר שבקיום התנאי היא השאירה לעצמה מקום לחזור במידתה. עכשיו, בנוגע לגט לעומת זאת, הרי אין דין של דעת באישה מתגרשת, אבל יש תנאי. עכשיו, מה קורה בתנאי? פה אפשר להבין את זה בשתי צורות. צורה אחת טוענת שהבעל מעוניין בקיום התנאי. צורה אחרת, ואני חושב שהיא הנכונה והפשוטה יותר, לומר שהבעל העביר לאישה את המייסה של קיום התנאי. המייסה הזה הוא פעולה יבשה מצידה לקיים אותה, ועל ידי זה מתקיים התנאי. ולכן התנאי הוא נתינה. מה זה נתינה? מה זה נתינה? אני לא צריך דעת עכשיו. הדעת של הבעל לגירושין כבר חלה מתחילה כשהוא מסר לה את הגט. עכשיו הוא אומר, אבל את חייבת לקיים את התנאי. מהו מייס התנאי? המייס התנאי הוא נתינה. קשה יותר את הכסף, גמרנו. היא קימה את התנאי. כלומר, הדינים האלו והחילוקים האלו אינם תלויים בחיוב ושלילה. אפשר ללמוד את הסוגיה בלי חיוב ושלילה. אלא עיקר הדיון פה הוא איך להבין את התנאי. א', איך להבין את התנאי באופן המסוים של קידושין, כאשר האישה המקבלת את קידושיה, היא לא נותנת שום דבר. היא בצד הקבלה והפסיביות, האם במקרה שהיא מתנה תנאי, הכוונה שלה היא שהיא דוחה או ממתינה, דוחה בזמן את גמר דעתה. מאידך, בנוגע לכל תנאי שבעולם, והמקרה של גט הוא רק דוגמה אחת של אלף דוגמאות, איך אני מבין את התנאי? האם אני מבין את התנאי שמבחינת הבעל המעשה, שהוא מתנה את התנאי, הוא גמור, הוא גמר את כל מה שיש לו, עכשיו הכדור הוא במגרש של, 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 של השני, והשני יכול לקיים את התנאי. מהו התנאי? אז זה אני צריך להגדיר. אם אני מגדיר שהתנאי הוא נתינה גרידה כפעולה יבשה, אז את זאת היא ביצעה ולכן הגט חל. אם אני מבין לא, שהנתינה היא נתינה עם קבולה, דהיינו שהבעל המגרש יקבל את הכסף, אז אני מגיע למסקנה שנתינה בעל כורחה לשמי נתינה. אבל נדמה לי שהמחלוקת כאן אם נתינה בעל כוח שמי נתינה או לאו שמי נתינה בגיטין דף עין דלת היא לא מחלוקת מסוימת דווקא בגט, אבל בכל הלכות תנאים אני צריך להבין כשאני מתנה לך, למשל אני מוכר לך בית על מנת שתיתן לי שולחן, אז ייתכן שאני צריך לקבל את השולחן, ייתכן שאתה צריך לתת את השולחן ודיינו. אני לא צריך יותר מפעולה יבשה של נתינה. מה הדין? מה הסטטוס של נתינה בעל כורחו? בכל הלכות תנאים. על זה אני צריך לדון. איך נבין את התנאי? אולי השאלה הזאת של איך נבין את התנאי תלויה בשאלה אחרת. מה הפעילות של תנאי? איך תנאי פועל? איך הוא עובד? האם הוא עובד על ידי כך שהמתנה מתנה תנאי בדעת שלו, זאת אומרת הוא עדיין לא החליט החלטה גמורה, או דו או לא מצד המתנה שהוא בא למעשה, הוא החליט באופן גמור מוחלט ודיינו. אלא מה? התורה נתנה לו כוח לתלות את המעשה וחלוטו בקיום התנאי, שהקיום התנאי הוא זה שיקיים את החלוט. אבל עכשיו הקים התנאי הוא כבר לא בידו, אלא בידו של השני, של המקבל. אז השאלה פה היא בעצם שאלה עקרונית, והנקודה המרכזית היא איך להבין תנאי. האם התורה התכוונה לחדש בתנאי שאדם יכול להתנות תנאי שהוא עושה מעשה, אבל המעשה הזה מבחינת דעתו והסכמתו עדיין מתלטולי ביעביר, והוא לא החליט בהחלטה גמורה, או דומה לא. החלטה היא החלטה גמורה, הדעת היא דעת שלמה, אלא יבוא ביטול התנאי ויפוצץ את החלות, יבטל אותה. ולפי ההבנה הראשונה ייתכן שהוא מתכוון לומר, על מנת שתתני לי 200 זוז ואני אקבל את ה-200 זוז. זאת היא דעתי. אבל לפי הגישה השנייה אני אומר לא, תנאי מוחלט, יש פה דעת שלמה וגמורה, ודיינו, הוא עשה גם את המעשה, יש לו דעת, עכשיו התורה נתנה לו זכות לזרוק את הכדור בידו של המקבל, דיינו הקונה, והוא יעשה פעולה מסוימת. הפעולה הזאת לא זקוקה לשום דעת והסכמה מצד בעל המעשה. אבל על כל פנים, הוא רואה את זה לאור הזה של חיובי ושלילי. עכשיו, באותה מידה ששאלנו, מה הסטטוס של ירושה במקרה של גר שמת בלי יורשים, האם הירושה היא רק סילוק ואז הגר, אז העבד זוכה בעצמו, או דילמה על ידי הירושה יש הקנאה, ואם כן, אם גר לא מקנה את זה לאף אחד מסוים כי אין לו יורשים, אין לו קרובים, אז הוא מקנה את זה לכולי עלמא וזה נקרא הפקר. באותה מידה יש לחקור בדין שותפים. ראובן ושמעון הם שותפים, פה אנחנו מגיעים לעמוד קוף, ושמעון רוצה לוותר על חלקו בלי לעשות קניין. האם יכול שמעון לוותר וממילא ראובן זוכה בכל החפץ כולו, השותפות שלו מתרחבת וכוללת את כל החפץ, או דילמה אי אפשר, אלא צריך הקנאה מצד השותף השני, מצד שמעון, כדי לסלק את בעלותו על החפץ. אומר הרב עמיאל, זה תלוי איך אני רואה את הוויתור הזה, איך אני מגדיר את הוויתור הזה של שמעון על החלק שלו בשותפות. האם אני רואה בזה סילוק, או שהוא מקנה את חלקו לשותף השני? אם אני רואה את זה כסילוק, דהיינו דבר שלילי, לסלק את זכויותיו בחפץ, ממילא אני לא צריך שום קניין. אבל אם אני אומר שזה דבר חיובי, הוא מחדש פה בעלות על חלקו לטובת השותף השני, אם כן צריך מעשה כדי ליצור את הקניין הזה, וזהו דבר חיובי. אז כאן במקרה הזה אני חושב שרב עמיאל עצמו חוזר בו קצת במידה מסוימת, כי הוא טוען שהשאלה הזאת, אם בשותפות מועיל ויתור, או צריך מעשה קניין להפקיע את בעלותו של השותף, זה תלוי בשתי הגדרות של שותפות. איך אני רואה שותפות? האם יש לך חצי ויש לי חצי? או דילמה, כל החפץ כולו הוא בבעלות של כל אחד משני השותפים. אלא למעשה הם עושים מין סידור כזה שראובן ישתמש בחפץ ביום א', יום ג', יום ה', והשותף השני שמעון הוא ישתמש בזה בבית ד' וו' וכו' וכו'. אבל מצד בעלות שניהם הם בעלים על כל החפץ. אז הוא אומר, ייתכן שנפקא מינה תהיה בנוגע לויתור. האם ויתור נחשב לסילוק והוא מועיל אפילו בלי קניין, או דילמה ויתור נחשב להקנאה וצריך קניין? אומר הרב עמיאל, אם נגדיר את השותפות כי כל אחד יש לו חצי, אז החצי שלי הוא שלי ושלך שלך, אז אני לא יכול להסתלק מהחצי שלי. כל מי שיש לו בעלות, הוא צריך להקנות את הבעלות שלו על ידי קניין גמור. מה שאין כי אם אני רואה שגם ראובן וגם שמעון, שניהם ביחד, הם בעלים על כל החפץ, אז אם כן יוצא, זה מה שאני קורא סילוק מונע, ששמעון בעצם מונע מראובן להוות או להיות לו כוח של קניין גמור על כל החפץ, כי יש לו מישהו אחר שמתעמד בו ותובע את בעלותו. אז אם כן, אין צורך להכניס את החפץ לשיטות של ראובן, אלא אני צריך רק את הסילוק של שמעון. אז רב עמיאל אומר שזה תלוי בחיובי או שלילי. אם אני רואה שכל אחד הוא בעלים על כל החפץ בשותפות, אז אני צריך רק סילוק כדי להפקיע את זכויותיו של אחד מהשותפים. אז ממילא השותף השני הוא קונה, כי אינו מתחרה על כל החפץ. אבל אין כאן דבר חיובי לחדש קניינים ובעלות, אלא דבר שלילי בלבד. ולכן מועיל סילוק בלי קניין. מה שאין כן, אם אני רואה את הוויתור הזה על שותפות שיש לכל שותף חצי, אז איך על ידי ויתור הוא מסלק את עצמו מהחצי? הרי החצי השני צריך להיכנס לרשותו של שותפו השני. על זה אני צריך באופן חיובי מייסה קניין כדי לעבוד את הוויתור. ובעמוד קוף ב' הוא חוקר את החקירה הזאת לגבי יאוש. איך אני רואה יאוש ואיך אני מגדיר הפקר? האם הפקר הוא חיובי או שלילי, דהיינו הקנאה או סילוק? האם יאוש הוא סילוק שלילי או הקנאה חיובית? אז הוא מביא פה בעמוד קוף ב' את הקצות החושן. יש סוגיה של ספר תורה, בובה סודף חוב ג', ספר תורה של בני העיר, והוא נגנב. עכשיו שניים מתוך בני העיר ראו את הגניבה, האם הם יכולים להעיד נגד הגנב? אז הגמרא אומרת שלא, משום שלא בחוף ג' אלא במם ג'. אומרת הגמרא שיש דין של נוגע בעדות, פסול. הם נוגעים לעדות משום שהם בני העיר ויש להם בעלות על הספר, כמו כל שאר בני העיר. אומרת הגמרא, לסלק ובי תרי מיניו ולדייני, ששני האנשים האלו שראו את הגניבה ורוצים להעיד עליה, שהם יסתלקו מהספר ואז הם יכולים להעיד. פעם דיברנו על זה לגבי מציאות אוכלת שם, כי הרי התחילתו בפסול, בשעת ראייה הוא היה נוגע בעדות. אז מה הפסול של, האם הפסול של נוגע בעדות הוא פסול או שהוא חיסורון עדות? אולי גם זה שייך אולי לשלילי וחיובי. על כל פנים, בקשה הקצות, מה פירוש לסטלקו ביתרי מיניו? הרי דובר שאינו ברשוסו של אדם אינו יוכל להקנוס ולהפקיר. יש דין של גזלן שגזל חפץ, הוציא אותו מרשות הנגזל, זה אינו יוכל להקדישו וזה אינו יוכל להקדישו. זה אינו יוכל להקדישו משום שאינו ברשוסו, וזה אינו יוכל להקדישו משום שאינו שלו. אז ברגע שהספר נגנב, הרי הוא שוב לא ברשותו של אף אחד מבני העיר. אז ממילא, איך יכולים בני העיר לקנות את חלקם בספר? אין הקנאה ואין הפקר בנוגע לחפץ הגוזל, חפץ הנגנב, כי הבעלות שלו היא כבר נפגמה. אז אומר רב עמיאל שייתכן שפה הכוונה היא שלסטלקו תרי מיניו מדין יאוש, כי יש דין שהגנב קונה בייאוש ושינוי, או אינני יודע, אני לא יודע אם הוא מתכוון לייאוש בכדי קוני, לא ניכנס לשאלה הזאת, אבל כל פנים יאוש קונה. אז על די יאוש הוא מפקיע העד הזה את בעלותו בספר. אז הקצות ישאל, הרי אנחנו יודעים שאי אפשר לנגנב להפקיר את החפץ, ויש מטעם הפקר. ואם יש מטעם הפקר, אז באותה מידה שהוא לא יכול להפקיר, הוא לא יכול להתייאש, והיש לא פועל כלום. אז איך נגיע להשיג את המטרה הזאת של סילוק? אומר רב עמיאל, יש נפקא מינה בין הפקר לבין יש. הפקר הוא הקנאה, ואין בכוחו של אדם להפקיר, אלא יש כוח להקנות. כאשר החפץ הוא נגנב ממנו, אין לו כוח להקנות. אז באותה מידה שהוא לא יכול להקנות, הוא לא יכול להפקיר, כי הפקר זה קניין לבעלות המשותפת של כולם. מה שאין כן יש, יש הוא טוען, הוא לא קניין, אלא הוא דבר שלילי. הוא לא דומה להפקר, אלא לסילוק. וכאן הוא אומר דבר יפה מאוד, מאוד נהניתי מזה. הוא כותב פה, כדאי לשים קו מתחת, כי זה ממש חידוש יפה. הוא אומר, מה זה יאוש? לקראת הקטע הדיבור מתחיל אכן באמצע עמוד, אז לקראת סוף הקטע הוא כותב ככה, שיאוש זה דבר שחל ממילא. מה הוא מתכוון ממילא? שבזה שהוא מחשיב את הדבר לעבוד ממנו, אז ממילא חל יאוש. ומסלק, הוא מסלק את בעלותו.
מה זה עבוד ממנו? זה
יאוש, זה... אז נדמה לי, אלן, זה מה שדיברנו לפני שבוע, שיתכן שכל זמן שיש חובת השבה על חפץ, אז הבעלים מחפשים את החפץ, ויש להם זכות לקבל חזרה את החפץ. היאוש פועל כדי לנתק את הקשר בין האדם לבין חפצו, הוא מתייאש, הוא שוב לא מחפש את החפץ, אין לו ציפייה לקבל אותו חזרה. ברגע הזה, אז ממילא הגניבה חלה כקניין גמור, ולכן ייתכן שמה שכתוב פה ברב עמיאל, אבל קצת בשינוי נוסחה, אבל אותו קיון, למה יאוש זה סילוק וזה מועיל אפילו בלי קניין? הכוונה היא שהשם עבוד אינו שלם וגמור. החפץ הוא עבוד ממנו במציאות, אבל על פי דין, כיוון שיש חובת השבה והביילים מחפשים את החפץ, לכן יש עדיין קשר לביילים, והגניבה עצמו לא יכולה, לא, איננה מסוגלת להפעיל את הקניין באופן גמור ומוחלט. מה קורה בשעה שהוא מתייאש? החפץ הוא לא עבוד משום שיש לו משיכה בידו, עדיין קשר, ויש פה, יש פה חבל כאילו שמקשה את החפץ אליו לביילים, כי יש זכות לביילים לומר אני לא מתייאש, אני רוצה לתפוס את הגנב על חם ולהחזיר, והוא יחזיר לי את החפץ. אבל אם הוא מתייאש, אז הוא מנתק את הקשר שלו לחפץ, ועכשיו מבחינה אובייקטיבית המציאות היא שהחפץ הוא עבוד. האבדה היא זאת שמפקיעה את בעלותו. אז ממילא כל הדיונים האלו, האם הוא צריך, כמו שהקצות שואל, מה זה קניין כדי להפקיע את את הספר תורה במקרה הזה, דהיינו חלקו בספר תורה, או לא? אז התשובה היא מאוד פשוטה. ברגע שהוא מתייאש והוא אומר אני לא יכול לתפוס את הגנב, אז באותו רגע אז ממילא השם עבוד משתלם, אני מתכוון משלים את עצמו יותר נכון. אז אם כן, ברגע שהוא עבוד לגמרי, אז אין לו בקשה לבקש את החפץ, אז ממילא האבד הגוף המפקיע את בעלותו. עוד פעם, אני מתכוון לומר שהיש הוא רק כדי לסלק מונע, כמו שדיברנו לפני שבוע. בעצם מייסה הגניבה יש בכוחו לעשות קניין, לעבוד את הקניין ולהפקיע את בעלותו של הנגנב. אלא מה? יש פה מונע. מה מונע מהגניבה להכיל בעלות שלמה לטובת הגנו? דהיינו שזה שהוא מחפש לכם. ברגע שהוא מתייאש, אז השם עבוד הוא שולם וגמור, וזה קורה ממילא על ידי יש, אז אין צורך לתורת הקניינים. אבל כאן הוא אומר משהו מאוד מעניין. הוא רוצה לדעת מה הדין בנוגע לשותפות. הרי למעשה הספר תורה הוא לא שייך לבעלותו של פלוני אלמוני, הספר תורה הוא שייך לכל בני העיר, אז יש שותפות של כל בני העיר בנוגע לחפץ. אז ייתכן שאם נחזור אחורנית למה שדיברנו ליאל, שבנוגע לשותפים, לפי צד אחד, שותף אחד יכול לסלק את עצמו, אז אני לא זקוק להגיע לחילוקים האלו בין יאוש לבין הפקר, כאשר הפקר הוא חיובי והוא הקנאה ויאוש הוא רק סילוק, אלא פירושו של דבר, כאן מדובר בסוגיה של פסיפתו של בני העיר בשותפים. ואם בשותפים, ייתכן לומר שהגמרא סוברת שבשותפות יש לכולנו את הכל, וזה רק סילוק. וזה מועיל, כמו שדיברנו, אדם שמוותר על חלקו אפילו בלי קניין. אז אפילו אם אני לא יודע איך להגדיר את יאוש, נשאיר את היש בצד, אם יש זה הפקר או לא הפקר. על זה יש פלוגתא גדולה. הנתיבות טוען שיש זה לא הפקר, אלא והוא לא יוצא מרשותו של של מי שנבד מנו עד שמישהו אחר זוכר בזה וכל כך. יש אריכות דברים על הנושא, אבל אפילו בנאמר שיש הוא מדין הפקר, אבל פה מדובר בשותפות, ובשותפים הוא לא צריך להפקיר את חלקו, אלא הוא צריך לתת ולאפשר לשאר השותפים להשלים את בעלותם על החפץ. אז אותו מקום, במרכות כפולות, אותו מקום בספר שהוא היה מיועד לו,
זה
שייך ממילא למישהו, כי הבעלות של שאר בני העיר היא מתרחבת וכוללת את כל הספר, אפילו אותה פינה שהייתה מיועדת כביכול לאותו פלון. אבל פה נדמה לי שמתאים לומר שהשאלה של שותפות והשאלה של בני העיר ייתכן שהן שתי שאלות שונות. בנוגע לשותפות בהחלט יש מקום לומר על פי סברה שכל אחד מהשותפים הוא בעלים על חלקו ויש לו בעלות גמורה על חלקו, אבל פה מדובר בספר תורה. בספר תורה של בני העיר זה לא נקרא שותפות, זה נקרא בעלות של הציבור. ודיברנו בעריכות של שותפים זה מה שנקרא מיזוג שכני, אבל ציבור זה מיזוג זה לא נקרא הרכבה שכנית אלא הרכבה מיזוגית. אוקיי, יש שתי מיני הרכבות. יש הרכבה שהיא שכנית, דהיינו שהחפץ הזה מורכב משני בעלים, אנחנו שכנים, יש לך את החלק הזה ויש לי את החלק הזה על ידו, זה נקרא הרכבה שכנית. אבל יש גם הרכבה מיזוגית, למשל הפרצוף של אדם, נתנו דוגמה לפי גסטלט, זה לא יש עין פה ויש עין פה ואף פה ופה פה, אלא יש מציאות בלתי מתחלקת ואחידה שהיא מיזוג של הכל. אז השאלה היא איך נבין בעלות של ציבור. אם נבין שבעלות של ציבור היא הרכבה שכנית, כאשר כל אחד מאנשי הציבור יש לו את חלקו, זה ממש שותפים והוא צודק. אבל אם נאמר שציבור הרכבה מיזוגית, אז יש כאן הרכבה של כולם, כאשר כל יחיד אין לו בעלות על חלקו אלא כל שהוא חלק מהציבור. אם הוא רוצה לסלק את עצמו מהציבור, אז הוא יכול לוותר על חלקו בתור חלק מהציבור, לזה אני לא צריך קניין. ולכן אף על גב שבנוגע לשותפות יש הוא כהפקר והוא לא יועיל בלי מייס הקניין, אבל כאן אני לא זקוק לשום מייס הקניין, לסלקו ביתרי, הכוונה היא שאין להם בעלות, אפילו לכתחילה. לכתחילה לא היה להם בעלות, כי מי הוא הבעלים על הספר תורה? ראובן? שמעון? וכולי, לא.
כל העיר.
כל העיר, אבל כל העיר כחטיבה אחת.
כן.
כאישיות אחת.
מיזוגית means synthetic, השכנית means additive.
מה זה synthetic? אני לא מבין את המילה synthetic.
Okay, the whole becomes more than the sum of its parts.
Correct, correct. זה מה שנקרא synthetic?
Yeah.
Oh, okay, לא ידעתי.
Okay.
Oh, synthetic מלשון synthesis. את חתיים אני מזכיר. חשבתי על synthetic לגבי ציציות. כן, לכן התבלבלתי. כן, synthetic.
And שכן it simply means additive.
חלקים חלקים.
Okay.
עכשיו הוא חוזר לנושא בעמוד קוף גימל של הפקר, הפקר בית דין הפקר. ואם אתם זוכרים, הוא טוען שהפקר בית דין הפקר הוא שלילה, דהיינו לשלול את הבעלות של מישהו, אבל באופן חיובי אין כוחם של הבית דין לתת לאדם כוח וקניין. כאן הוא רוצה לדעת בהקשר הזה האם יש כוח Levatel machshavotav machshavto shel adam kidei shalotiye totsa'a la machshava klomar lachshov et machshava kiilu einena avol lo lekayem machshava klomar ei efshar lekayem machshava ki ze davar chiyuvi im hu lo choshev et machshava aval binogei lebitul machshava דהיינו שלא לבוא לידי מחשבה או תוצאה של מחשבה ייתכן שכאן הוא שלילי oh. אז מה אין אפקימין? אז יש סוגיה מאוד מאוד ידועה של אפקימינו רבונון לקידוש המיני אז מה קורה? למשל אדם מגרש את אשתו על ידי שליח השליח הולך לדרכו להביא את הגט לאישה והבעל מבטל את הגט לפני שהשליח מביא את הגט. את השליחות לפני ש... סליחה, את השליחות לפני שהשליח מקיים ומבצע את שליחותו. אז הגמרא אומרת שם בשם רבי שמעון בן גמליאל שביטלו לא אבי ביטל. ולכן... אז בואו נעשה את החשבון. מדאורייתא... הרי הגט הזה הוא בטל מבוטל כי הביילים מבטלים את השליחות לפני שהשליח ביצע את השליחות אבל בואו חכמים והם לא רוצים הם לא רוצים לקבל לקיים מצב כזה שהאישה קיבלה את גיטה והיא לא יודעת אפילו שהגט הזה הוא פוסל הוא בטל כי הרי איך יש לה אפילו השליח עצמו לא יודע שהבעל שהוא נמצא במרחקים ביטל את שליחותו ונמצא שהיא תתחתן ומוסיף מנזרים בישראל ולא פשיעה מצידה כי היא קיבלה גט הגט הוא קשה להדרין אז החכמים עשו תקנה של אפקיינו רבונן לקידוש המיני שאם הבעל ילך ויבטל את הגט שלא ברצונם של חכמים אז חכמים יתנגדו לעצם הקידושין שלו ולכן אדם בשעה שהוא מקדש את האישה ומוסיף את שלושת המילים כדעת משה וישראל כך כתוב בתוספות בכמה מקומות בשעס ובאו חכמים והם הפקיעו את הקידוש שואלים האחרונים למה לי לבטל את הקידושין למה לא נאמה שהם יקיימו את הגט דהיינו שבשעה שהוא מגרש את אשתו הוא מגרש אותה כדעת משה וישראל אז אם כדעת משה וישראל מועיל לגבי קידושין ולכן חכמים יכולים להפקיע את הקידושין אז אם כן גם בנוגע לגרשין יועיל כדעת משה וישראל כדי שחכמים יוכלו לקיים את הגרשין או לבטל אותו כן, למה צריך לבטל את הקידושין? בואו נגיד שכמו שקידושין הם ניתנים בידם של חכמים הם יכולים לקבוע אם אנחנו אכן רוצים את הקידושין או לא רוצים אותו זה נקרא כדעת משה וישראל אז למה לא נאמר אותו הדבר לגבי גירושין שמגרש אותה כדעת משה וישראל ואם הגרשין יתקיימו או לא יתקיימו דהיינו אם יחול הגרשין בהכשר או לא זה תלוי בדעת חכמים ובמקרה הזה כיוון שחכמים רוצים את הגט כי הרי היא מסכנה יש לה את הגט היא לא יודעת שהיא פסול לכן הם יגידו שהגרשין הוא גרשין אני לא צריך להפקיע 50 שנה אם חיו ביחד באיסור של פנויה והיא לא הייתה מקודשת או לא נשאיר את הקידושין ו... נקיים את הגרשין והשגנו את המטרה הזאת בלי להפקיע את הקידוש
חכמים
חכמים של כל הדורות
so in other words אלמנס that Rabbi Yochanan whoever is about evil we mask him with my thing
no
I'm trying to be very concrete here the example I have is Amanash Yirtza Abba okay so there I know this guy he's going to tell me
the
so who are we talking
about
it's an abstract corpus
כן.
it's not people הכוונה
היא שיש סמכות לאנשי כנסה גדולה והם יגידו לנו את הכללים.
They're long gone.
אבל הם כבר קבעו את הכללים.
So in other words, it's not das hachamim, it's al das whatever is encoded, the law.
בדיוק. לפי מה שחכמים קבעו בהלכה, אז אם הם קבעו חכמים, שהגט הזה יחול על אף שמדורייתא.
It's like saying the Shulchan Aruch. I'm doing this based on whatever the Shulchan Aruch specifies.
בדיוק.
So it's not a t'nai. Because I'm thinking of tonight, you see, ask the dad, do you like it, don't you like it? Or have you given me money, have you not given me money? That's conditional. This is not conditional. This just says, I'm selling this to you based on New York law. It's not a condition.
Well, אינני יודע, משום שזה לא תנאי, אז יש לך...
It's only a tnai if
יש לך בעיה אחרת של...
You consult, right? I mean, legally, that's not a condition.
טוב, אתה צודק. אולי זה לא תנאי, אבל... אבל עדיין יש לנו בעיה של ברירה כאן. למה זה לא ברירה? אוקיי. אז אם היינו לומדים את הסוגיה של אף כאילו בפנים, אז היינו צריכים לדעת מדוע זה לא ברירה, אם זה לא תנאי. על כל פנים, הוא רוצה להכניס את זה לסוגיה של שלילה וחיוב. והמטרה שלו היא להגיע להסבר מדוע חכמים לא יכולים לקיים את הגירושין. כלומר, אנחנו מכשירים את הגירוש. אז הוא טוען כך, בוא נראה את ההיגיון שלו. כוחם יפר בשלילה ולא בחיוב. הם יכולים לבטל בשלילה את הקידושין, אבל לא יכולים לקיים את הגירושין. הרי מדורייתא, הביטול שלו, כאשר הוא ביטל את השליחות, הוא ביטול גמור ותקף. ממילא, הגט לא יכול להיות גט, כי אין כאן שליח של הבעל שנתן לו את הגט. חכמים רוצים עכשיו להוות גירושין, כאשר התורה ביטלה את הגירושין. הגירושין הם בטל ובוטולים.
זה כמו שאין לבדם עשו הגירושין. הבעל לא עושה כשום דבר.
כן. אז לבטל את הקידושין ולומר דבר שלילי, יש להם כוח. כמו שדיברנו על הפקר בעצם הפקר, יש להם כוח להפקיע בילוס. אבל ליצור חלות חדשה, להכשיר את הגט כאשר הגט מדורייתא הוא פסול, את זה הם לא יכולים לעשות.
למה לא לבטל את הביטל שלו?
Right, it's not that they're messing around with the ביטל then, because that's not Aldas. He's not being mevatel Aldas. Aldas
Moshe Yisrael. Okay. הוא אומר ככה. כל דמקדש הדייתו רבונו מקדש. הוא אומר, והפקינו רבונו לקידוש למיני. אז הוא רוצה לומר, הפרי יהושע שואל, הרי אם כל דמקדיש עדיין דרבון המקדיש, אז גאנדיק, שים סוף פסוק, ולמה אתה מוסיף אף כי אינו רבון לקידוש מיני, אני לא צריך להפקיע את הקידוש, הרי הוא קידש על דעת חכמים, וחכם לא נתנו את דעתם על הקידוש, להכיר בה.
על דעת אבא.
אז הוא אומר לא, למה הגמרא הוסיפה להפקיד רבון על קידושין מיני? הוא רוצה, כי הגמרא רוצה להבהיר מדוע בקידושין זה מועיל על דעת משה וישראל ולא בגירושין, כי בנוגע לקידושין זה רק הפקעה, דהיינו שלילה, ולכן הם שוללים את הקידושין ויש להם כוח לעשות כך. מה שאין כן בנוגע לגירושין, שהם צריכים לקיים את הגירושין כאשר הגירושין לא קיימים, אז לכן לא יועיל לנו אפקינו רבונן. מה זאת אומרת אפקינו רבונן? פה זה לא אפקינו רבונן לגירושין, הוא כבר הפקיע את הגירושין הבעל, אלא לקיים את הגירושין בדיוק בדיוק ההפך.
The question goes the other way. Once you have אפקינו, why do we need his condition? Because that's Moshe Yisrael. If אפקינו is a power of the חכמים,
הכוח של החכמים הוא על ידי דעתו של המקדש. התורה לא העניקה באופן מוחלט מתחילת הדרך שכל קידוש אין בידם של חכמים, אלא כל מקדש מעביר ומוסר את יעילות של הקידושין ואת הכשרות של הקידושין לידם וסמכותם של חכמים. אז אני צריך כל דמקדש הדייט דרבון המקדש, אלא מה, אני לא צריך אף כאינו. אומר הרב עמיאל בוויץ, אני חושב שייתכן שאף כאינו היא תוספת מילים כדי להסביר עד מתי או עד היכן מגיע הכוח של חכמים בשעה שהוא תנאי, עוד פעם לא תנאי במובן הטכני של תנאי, אבל תנאי בדעתו שהקידושים יהיו תלויים ברצונו. אבל לגרש, אז אין גירושין באופן קוסמי, יש מאין, צריך גירושין, צריך גט, וכאן אין כאן גירושין ואין כאן גט.
אבל תגם את המילה, הוא אומר את זה בוויץ?
וויץ, הכוונה היא שזה לא הפשט הפשוט בהפקינו רבונו לקידוש מיני. הראשונים שברו את הראש, מה הכוונה של הפקינו רבונו לקידוש מיני? אני אומר, הוא אומר את זה בדרך וויץ, כדי להוכיח את שיטתו בלימוד.
וויץ, the joke?
וויץ הכוונה היא חוכמה, וויץ הכוונה היא, כן, מין הרמה כזאת, אולי זה מה שהוא מתכוון לומר, כאשר אתה יודע שהוא לא עלה בדעתו, אבל מבחינת הלשון זה מתאים, אז זה מה שאני קורא וויץ. אוקיי, עכשיו בעמוד קובדלד, נדמה לי שחילקתי את הדף, אני מקווה שכן, יש משנה במסכת צבחים ויש רמב״ם בפירוש המשנה במסכת צבחים. אין לכם קופת עוד?
לא.
אז איזה דף מסרתי לכם? מה?
צד גימול
לא, אבל היה איזה דף ביום חמישי, נדמה לי בסוף השבוע מסרתי לכם איזה דף. זה היה קוף, אולי קוף יוטט, איזשהו דף קדימה, אתם זוכרים? נתתי לכם איזה דף קדימה כדי להשאיר. אוקיי, לא משנה. בואו נלמד את מה שהוא אומר כאן מפירוש הרמב״ם על המשניות במסכת זבוח. רב יוסי אומר כך, אף מי שלא היה בליבו לשם אחד מכל אלו, כאשר שהוא תנאי בזדה, שאין המחשבה הולכת אלא אחרי העובד. אומר הרמב״ם, מה כוונת רבי יוסי פה במשנה הזאת? תקנת חכמים היא שאין מחשבת הביילים פוסלת, כלומר שאם הכהן עשה את העבודה לשמו והביילים הם שחשבו מחשבת שלא לשמה, הקורבן כשר. ולמה? משום תנאי ביתן. והתנאי ביתן קובע שאין המחשבה הולכת אחרי הביילים אלא אחרי העובד. העובד, דהיינו הכהן, הוא זה שקובע את הכוונה בקורבן. ואין מחשבת הביילים פוסלת. אז לכאורה, הרמב״ם הוא כנגד סוגיית הגמרא במסכת זבוחים, דף ג' עמוד ב'. שם הגמרא אומרת בתחילת מסכת זבוחים, שסתומו כושר, סתומו לשמו. הרי לפי הרמב״ם, מה זה שייך לסתום ולשמוע? יש כאן דין של תנאי ביתן שמפקיעים את המחשבה שלא לשמוע של הביילים, ואם כן המחשבה של העובד קובעת. אבל מה זה סתום ולשמוע? לא מדובר על סתום, מדובר לכאורה על כהן שיש לו מחשבת לשמוע באופן מעשי, באופן פרקטי. אומר רב עמיאל, מדאורייתא מחשבת הבעלים כן פוסלת, ואם כן, נשאלת השאלה, יש כוח ביד חכמים לעקור את הדבר בשב ואל תעשה, אבל איזה כוח יש ביד חכמים להוות קניין או להוות הכשר הקורבן? כלומר, יש לנו בעיה פה של של שתי כתובים המחישים את זה. אז מצד אחד יש מחשבת העובד, הכהן להכשיר, מאידך גיסא התורה אומרת שצריך גם מחשבת הבעלים. ואם בשעת העבודה הבעלים חושבים מחשבת חוץ לזמן או חוץ מקום או לשם קורבן אחר וכו' וכו', אז היא פוסלת. אז מה תגיד, תנאי ביתן? איך תנאי ביתן יכול להכשיר קורבן שהתורה פסלה אותו? כי יש כוח ביד חכמים לעקור דוב מן התורה, אבל דווקא בשבי אל תעשה. אבל להכשיר משהו אי אפשר. אומר רב עמיאל, כוחם של חכמים יפה על מחשבת האדם לבטלה. כלומר, יש כאן ביטול של ביטול, ויש כאן שלילה. למה? כי הרי המחשבה של האדם איננה מחשבה חיובית כדי להכשיר את הקורבן, אדרבה. סליחה. המחשבה של האדם היא מחשבה שלילית כדי לבטל את הקורבן. וכיוון שהמחשבה הזאת היא מחשבת ביטול, הימו, דהיינו החכמים, יכולים לבטל את מחשבת ביטול. וזה נקרא בלשון הש"ס בוד לדייטו אצל קולונום. כלומר, לפעמים אדם רוצה לבטל את המחשבה הכללית, דהיינו המחשבה שכולי עלמא חושבים אותה, והוא רוצה להגיד, אני לא בדעה כזאת, לא חשבתי בכיוון הזה, אז בוד לדייטו אצל כל אדם. מה הפירוש בוד לדייטו אצל כל אדם? אם הוא רוצה לבטל דעת, אז הביטול של ביטולו הוא דבר שלילי.
סליחה.
כן.
במציאות לפני זה, אני שאלתי שזה היה יותר קל לחכם לבטל את הקדושים במקום לבטל את הגט, בגלל שזה משהו שלילי. אני שאלתי למה לא שם לבטל את הביטל של הבעל על הגט. אם יש להם כוח לבטל את הביטל של בבינן קובן,
אז אולי אני טעיתי פה, אתה צודק ב-100%. רק תן לי דקה, אולי הוא כותב ככה: כוחם יפה רק בשלילה ולא בחיוב. אז אם אני אומר סתומון כושר, אז אנחנו זקוקים לכוח ביתן רק לשלילה. למה? כי הרי אם סתומון כושר, אז צריך ביטול לבטל את מחשבתו. הוא חשב מחשבת שלא לשמה וסתומן כושר, אז המחשבת שלא לשמה מתנגשת ומתנגדת לסתומן כושר, למחשבת סתומן, ובזה יש ביטול על ידי מחשבה של שלא לשמה. כן? וכאן אני יכול להבין שיש כאן שלילה של השלילה. אבל אם סתומן פוסל, אם לא נבין שסתומן כושר או סתומן פוסל, דהיינו שאני צריך באופן חיובי מחשבה להכשיר את הקורבן, אז אין כוח ביד חכמים להכשיר את הקורבן וליצור כאן מחשבה חיובית. אז עוד פעם לסכם. כן, רק שנייה אחת. אז בוא נסכם. מתי אני אומר, איך נבין לפי הרמב״ם את מסקנת הגמרא להוכיח שסתומן לשמוע? הרי מה כתוב פה לפי הרמב״ם? כתוב שכוח בזדין יופה והוא תנאי בזדין. אז אם כן, התנאי בזדין הוא זה שמבטל את מחשבתו השלו לשמוע של הבעלים. נו, נשאלת השאלה, איך ניתן להכשיר קורבן כאשר הקורבן הזה מדורית הוא פסול, כי מחשבת הביילן פוסלת? אז אמרנו שזה הכל תלוי במחשבת לשמוע. האם אני אומר סתומן לשמוע או אני לא אומר סתומן לשמוע? אם יש דין של סתומן לשמוע, אז אם כן, psula get, slicha, psula korban, hu totza'a mi machshava shlilit. Hamachshava shlilit ba'a kidei lafkia mi stomon lishma. Mimele, im yeshkan machshava shlilit haposelet, yavo chachamim viyomru, she'anachnu mevatlim et habitul. וזה נחשב שלילה, ויכולים חכמים לעשות כך, וממילא קורבן כושר. מה שאין כן, אם הייתי אומר שסטומן פוסול, אז אני אומר שאני צריך באופן חיובי מחשבה לשמוע, אז חכמים לא יכולים לעבוד באופן חיובי מחשבת לשמוע, כאשר הוא, הביילים, חושב מחשבת שלא לשמוע. עכשיו אני רוצה לחזור על השאלה של דניאל, וסם יענה על השאלה הזאת. מהי השאלה של דניאל? הרי התקשינו, מדוע בנוגע לבעל שמינה שליח וביטל את השליח שלו בפניו, מדוע הגמרא זקוקה להגיע לכל המקדש עדי תרבון המקדש כדי להכשיר את הגט? למה שלא יכשירו את הגט? אלא מה תאמר שאין כוח ביד חכום להכשיר גט שהוא פסול מדאורייתא? לא, הגט מצד עצמו צריך להיות כשר. אבל מה? הבעל חשב מחשבת ביטול השליח כמחשבה שלילית, יבואו חכמים והם יבטלו מחשבה שלילית. לא, אבל כיוון שראינו עכשיו שמנוגע לקודשים, רבנן יכולים לפי הרמב"ם, ככה גם מבין את רבי יוסי במשנה שם, יכולים לבטל את הביטול שלו, את המחשבה השלילית של הבעל, הם יכולים להפקיע, כי זה כבר שלילה. למה לא נאמר שהבעל עכשיו, שהוא רוצה לבטל את השליחות, אז יש דין של מה? שחכמים יבטלו את הביטול שלו. וכיוון שהביטל שלו הוא שלילי, גם הביטל שלך חומם הוא שלילי. זה מה שדניאל שואל. אז למה אתה צריך להגיע לכל המקדש? רק שאני אחת, סם רצה להגיד משהו, אם לא אכפת לך, בסדר? אוקיי, אתם יכולים לשלוג עם אין דיאנדר, כל אחד
אין להם ביילס על זה, אין להם ביילס על זה, אין להם שוב ביילס על השליחות.
לא, גם בקורבן, אני לא בא לומר.
כשהם עושים קורבן, ברגע שהוא אומר שזה קורבן, אז יש קדושת קורבן עליה, ובית דין יש להם כוח בזה לצגן. בגט,
הוא gave them agency to mess around with.
כן, אתה טוען שהחכמים יש להם בעלות על קורבן.
כן,
למשל, אני הייתי אומר שהסתומה לשמוע אולי קובע את הקורבן.
לא, כשהוא עושה את זה קורבן, אז זה הקדש. אם הוא נוגע בזה בשום אופן, הוא עובר במילה.
הוא נהנה מהבימה או משהו?
כן, אני נהנה
מזה. טוב, אני לא חשבתי שאנחנו צריכים להגיע לדיני מעילה פה.
לא, אני רוצה להביא דוגמה להראות שהבעלים שלו, יש פתאום בבעלים שלו ויש עוד בעלים בשביל, לא רק שלו, אבל בבית.
I wouldn't call it Bezen, I'd call it God.
סליחה, כיוון שאני קצת לחוץ בזמן, יש עדיין להכין שיעור בחומש, אז רק נשלים את זה. סם, אתם, אם לא אכפת לכם להמשיך את השיחה אחר כך, אני... אוקיי, אז נדמה לי שאפשר אולי לומר ככה, כשאדם ממנה שליח, אין דין של סתומן להכשיר. סתומן לשמוע זה דין בגופו של קורבן. לא הייתי אומר שיש לבייס דין ביילוס הקורבן, זה אני לא אומר, לא ניכנס לדינים מאילו, אבל הקורבן עצמו, כלשהו קודש בקדושת קורבן, עומד להיות נקרב בתור הכשר, כהכשר הקורבן. זה נקרא לשמוע. הלשמה בנוי לתוך הקורבן, מחמת קדושת הקורבן. הרי הקורבן מיועד למזבח, אלא מה? הוא בא ומבטל את הקורבן על ידי מחשבה של מחשבת שלו לשמה. כאן בנוגע אוקיי, ואז יש ביטל של ביטל וכו' וכו'. מה שאין כי מנוגע לשליחות, בשליחות הכוונה היא לא שסתומן לשמוע, יש סתומן להכשיר את השליחות, אלא פירושו של דבר, הפעילות והכוח של השליח לעמוד במקומו של המשליח, הכל תולי ועומד במחשבת הבעלים. ייתכן שהוא לא צריך לחשוב, you know, 24 שעות להנה נימוקו למזומן שאתה תהיה השליח שלי באופן כזה, אבל הוא בעצם יש לו דעת מתחילת המסירה לשליח עד שהשליח מוסר את הגט לאישה, מקיים את השליחות. כאן אני צריך לומר שאם הבעל מסלק את דעתו ורצונו לשליח, אז השליחות היא ממילא בטל ומבוטלת. אין כאן מייסה של ביטל שבא להפקיע, אלא השליחות היא כל כולה תלויה בכל רגע ורגע בדעתו של הבעלים. לכן למשל הטור אומר שאם נשתתה המשלח בין מינוי השליחות עד שהוא מבצע את השליחות, השליחות היא בטלה, כי אין כאן דעת לשליחות. לכן אני אומר שאם מדורייתא הוא ביטל את השליחות והביטול הזה חל, ולכן אין כאן שליח, הגט לא שווה כלום. יבואו חכמים ויצעקו בצעקה גדולה שאנחנו רוצים לקיים את הגט ולהכשירו, זה לא יועיל. זה נדמה לי מה שהוא אומר. אוקיי, אבל שוב פעם, אני קצת בלחץ, אבל אולי אתם, אני אכנס אחר כך, אחרי שיהיה לי קצת ישוב הדס לגבי פרשס קידוש, בסדר? אז אני עוד